אימת הדושים, כתבתו של דייוויד סטאברו, סטוקהולם, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. השורות הראשונות של כתבה זו אינן נעימות לקריאה. היה טוב לולא היה צורך בהן. ובכל זאת, הן כאן כי הן הכרחיות, לא כדי למשוך תשומת לב או לעורר פרובוקציה, אלא כדי לתאר פיסת מציאות שהיא מנת חלקן של נערות ונשים רבות. אדם מבוגר כותב לבחורה שהוא איננו מכיר. הוא הגיע אליה דרך אחת הרשתות החברתיות. וואו, השדיים שלך. את אוהבת שדופקים אותך בשדיים? זה מעורר אותך? היא איננה עונה. לאחר זמן מה הוא מנסה שוב. כל כך עומד לי כשאני חושב עלייך, בייבי. אני רואה שראית את ההודעה וקראת אותה. את חרמנית? ההודעה מלווה הפעם בתמונה של איבר מינו של השולח. גם הפעם התעלמות ואחריה ניסיון אחרון. היי, מה את עושה? את עירה? עד כאן ההשתלשלות רגילה למדי. אבל הנה מגיע טוויסט. לשם שינוי היא עונה. כן, אכן ראיתי וקראתי, היא פותחת. חוץ מזה שלחתי העתק של השיחה הזאת, כולל התמונה הלא מאוד מרשימה של הפין שלך, לאימא שלך, לחברה שלך, לאחותך ולמי שעושה רושם מדף הפייסבוק שלך, שהיא החברה הטובה ביותר שלך. חשבתי שזה סביר שהן יראו איזה בן אדם אתה. בהצלחה עם זה. זו התכתבות אחת מיני רבות של לינאה קלאסון, שוודית בת 28, שהפכו לנחלת הציבור ועשו אותה לאחת הדמויות המעניינות והמוכרות בשיח הפמיניסטי העכשווי בשוודיה. קלאסה נולדה בעיר נורשפינג שבדרום מזרח שוודיה ב-1992. היא התפרסמה לראשונה כספורטאית כשהייתה שחקנית כדוריד מקצוענית והגיעה להישגים עם הנבחרת הלאומית הצעירה של שוודיה ועם קבוצות בליגה השוודית והדנית, מהליגות המובילות בכדוריד הנשים בעולם. היא פרשה מהקריירה הספורטיבית שלה ב-2018, השלימה לימודי תואר במשפטים והיא כיום אקטיביסטית פמיניסטית, פעילת זכויות אדם בשוודיה ומחוצה לה, מרצה וכותבת. למרות שבמובנים רבים היא אחת הפנים המוכרות של מהפכת מיטו בשוודיה, היא הקדימה אותה. כבר ב-2015, שנתיים לפני פריצת המושג מיטו לתודעה העולמית, היא פתחה דף אינסטגרם בשם Assholes Online. בדף חושפת קלאסון הודעות של גברים שהטרידו אותה מינית והתכתבויות שלה ושל אחרות עם המטרידים, אם כי ללא שמותיהם ותמונותיהם. הדף עוסק גם בתכנים פמיניסטיים ואנטי-גזניים, בזכויות להט"ב, בצדק חברתי, אקטיביזם אזרחי ועוד. לחשבון יש כיום למעלה מ-255,000 עוקבים, יותר מזה של ראש ממשלת שוודיה. בנוסף לדף האינסטגרם שלה, קלאסון מפרסמת בשנים האחרונות מאמרים בעיתונות השוודית, מרצה בפני מורים ותלמידים, ופעילה בעמותות וארגונים שונים העוסקים בפעילות למען חסרי בית ופליטים בשוודיה, ובפעילות פמיניסטית במדינות שונות בעולם. פעילויות אלו הביאו לכך שהיא זכתה בפרסים של ארגוני חברה אזרחית שונים וקיבלה חשיפה תקשורתית גדולה. במסגרת חשיפה זו היא סיפרה בגילוי לב על האלימות המינית שהיא ונשים ונערות אחרות נחשפו ונחשפות אליה בכל מקום, בין השאר בגן הילדים, בבית הספר, ברחוב ובתחבורה הציבורית. היא סיפרה למשל על אדם שעונן מולה במצלמת אינטרנט כשהייתה בת 11, על יריקות והשפלות בבית הספר, על ידיים שנשלחו מתחת לחולצה ללא הסכמתה ועל תקריות אלימות בחיי הלילה. כבר מתחילת דרכה מקפידה קלאסון להדגיש שהיא לא מיוחדת, שאין כאן כל חדש ושזו המציאות בעבור נערות ונשים בכל העולם. כבר כי ילדה בגן שמתי לב שהיחס לבנים ולבנות שונה לגמרי, היא מספרת בראיון להארץ בבית קפה בסטוקהולם. בבית הספר בנים נשקו בנות ונגעו בהן כנגד רצונן בלי לשלם מחיר כי אין מה לעשות, ככה זה בנים. בנים יכלו לעשות דברים שאנחנו לא יכולנו לעשות, וידעתי שזה לא הוגן. לבנים היה יותר חופש והותר להם לתפוס יותר מקום. כל זה איננו ייחודי. להפך, אני חולקת אותן חוויות התבגרות עם בנות ונשים רבות. רבות מהן חוו חוויות קשות בהרבה ממני. זה מתחיל בגיל צעיר. בגן מושכים לך בשיער ומסבירים לך שזה בסדר כי הוא מאוהב בך. בבית הספר את מפחדת בדרך הביתה מהחוג, ובגיל הנעורים, כשאת הולכת עם חברות לבר, אנשים נוגעים בך וצועקים אחרייך ברחוב. כששיחקתי כדור יד, הקבוצות ששיחקתי בהן הצליחו וקיבלנו תשומת לב תקשורתית. כשראותי בטלוויזיה הייתי מקבלת אימיילים מגברים ששלחו תמונות של עברי המין שלהם, הצעות מגונות והערות על הגוף שלי. לא בדיוק מה שרציתי כי ספורטאית מקצוענית, ולא הייתי מעוניינת בהערות על המכנסיים או הרגליים שלי אחרי שהבקעתי 10 שערים במשחק. כמובן שזה לא מה שהיה קורה לשחקנים גברים. אך מאז 2015 קלאסון משיבה מלחמה, לפחות בכל מה שקשור לאלימות המופנית נגדה ברשת. היא עושה זאת בעיקר בדף האינסטגרם שלה בדרכים רבות ומגוונות. לפעמים היא מצחיקה, לפעמים דידקטית, לעתים היא צינית ולעתים רצינית. לפעמים היא מתקנת שגיאות כתיב של הגברים התוקפים, ולפעמים היא מציעה להם הצעות משפילות. את באמת חושבת שאת בטוחה, זונה פמיניסטית קטנה? אנחנו נאנוס ונחתוך אותך. לילה טוב קטנה שלי. כך התחילה אחת ממאות התכתובות שפרסמה קלאסון. וההמשך? אתה באמת חושב שאתה מפחיד אותי? אני לא מפחדת מכנונים קטנים באינטרנט. לך לישון. או, את סקסית כשאת כועסת. או, אתה מגעיל כשאתה עצמך. ועוד אחת. אם הייתי הבן שלך, הייתי אוהב לנוק ממך. אם הייתי אמא שלך, הייתי עושה הפלה. ועוד. אנשים כמוך גורמים לי לחשוב שחבל שאנחנו כבר לא עושים לובוטומיה, פסיכית מזוינת. את הורסת לנו את המדינה עם החרה שלך. כאן מגיעה תמונה של איבר מין גברי. הנה לך זין שתחנקי איתו, וזה בטח הזין היחיד שתקבלי. אישה מגעילה ומכוערת, אז תגידי תודה. סמיילי צוחק. נסי לו לחשוב עליי כשאת מעוננת הלילה, זונה חרמנית. מצחיק שאתה כותב את זה לאישה שמקבלת כל כך הרבה תמונות של זין בדואר הנכנס שלה, שאני יכולה לחסות על זה קיר שלם. נו מילא, הסתכלתי קצת בפרופיל שלך כדי לראות איזה מין בן אדם אתה. חברה, ילדים, אחלה מודל לחיקוי אתה. אני רואה שאתה גם חבר של אבא שלך. חמוד, זה גם יותר נוח בשבילי. כך יכולתי לשלוח את תמונת הזין שלך ואת צנעת הנשים שלך גם אליו. אני מניחה שתהיה לכם שיחה מעניינת בזמן הקרוב. אתה יכול לראות בזה סימן להכרת הטובה שלי. לא אכפת לי אם אתה בן 34. מי שמתנהג כמו כלבלב מנוזל, יכול לקבל קצת נביחות גם מאבא. ועוד. למה את עושה פוזות סקסיות ומתלבשת ככה אם את לא רוצה להזדיין? חשבי על איך את מציגה את עצמך. נמאס מפמיניסטיות אירוטיות. כי אני רוצה להיות בן אדם חופשי. אישה חופשייה עם גישה חופשית לגוף שלי. לזהות ולמיניות שלי. רוצה להיות חופשייה להביע את עצמי בלי מבטים שיפוטיים. רוצה להיות חופשייה לבחור להזדיין או לא להזדיין עם מי שאני רוצה בתנאים שלי. אני רוצה להיות אדם שלם, אירוטית או לא אירוטית. זאת הסיבה. ועוד. לינה היקרה. אני מקווה שאת מבינה שבכל פעם שאת פותחת את הפה עם פוליטיקת ה-כולם צריכים להיות נחמדים לכולם שלך, את מתקרבת יותר למוות שלך. מאחל לך ערב נעים. יש לי תחושה שניפגש בקרוב. קריצה. יקירי, נדמה לי שיש לך אי הבנה ואתה חושב שלהיות נחמד זה להיות חלש או לפחד בקלות, אבל אני אפילו לא טיפה מפחדת ממך והמילים שלך לא שוות כלום. אני מאחלת לך שתיתקע לך חתיכת תפוז בין השיניים ושלעולם לא תוכל להוציא אותה. יש לי תחושה שלא ניפגש בקרוב, כי אחרי הכל אתה סתם פחדן. קריצה. ואין לזה סוף. כשפתחתי את Assholes Online, רציתי לעשות שינוי, להעלות את זה על פני השטח. זה לא שהייתה לי תוכנית סדורה. הייתי מתוסכלת, רציתי לעשות שינוי וזה אחד הדברים שניסיתי, מספרת קלאסון. רציתי לשאול אנשים אם הם חושבים שזה באמת צריך להיות ככה. לשאול אם הם יודעים שזה באמת קורה. אם הם יודעים שילדים מקבלים הודעות כאלו ברשת. הדברים האלו נפוצים כל כך שאנחנו כמעט לא מדברים על זה. אנחנו בקושי מגיבים לזה. זה נהיה נורמלי. אני יודעת שאם אלך למועדון וארקוד, מישהו ייגע בי ללא הסכמתי. זה מטורף לגמרי. אנחנו לא מגיבים לזה כי אנחנו כל כך רגילים. זה מה שמסוכן, זה כאילו שאנחנו מקבלים את זה. כשפתחתי את החשבון לפני 6 שנים, עוד לפני מיטו והשיח הציבורי על שנאה ברשת, על טרולים ועל אלימות באינטרנט, רציתי להביא את הנושא לדיון. בשביל אנשים, אבל גם בשביל הורים, בשביל ילדים, רציתי לספר שאני והחברות שלי מקבלות הודעות מגברים מבוגרים מאז שאנחנו בנות 10. הרבה אנשים לא ידעו את זה בכלל. הקונספט של Assholes Online הוא להראות מה קורה בתיבת הדואר שלי ובאלו של נשים אחרות, ולפתוח כך דיון בבעיות גדולות כמו אלימות מינית ממוסדת ואי שוויון. בהרבה מקרים אני גם עונה בדרך קצת חצופה. כי ככה אני. אני ספורטאית ואני אוהבת להתחרות. אני אומרת, game on, אבל אני גם משפטנית. אני אוהבת לשחק עם מילים ולהיות מתוחכמת, יותר מיריביי. אני חושבת שאנשים מצאו שהשילוב הזה מצחיק, אבל בשבילי זו הגנה עצמית. אני לא רואה בזה ריב, זה מישהו שמתקיף אותי ואני מתגוננת. אני מעדיפה לא לריב, אבל אני עושה זאת אם אני חייבת. פרסום ההודעות הוא דרך אחת להגיב להתקפות, אבל זה מה שאת ממליצה לכולן לעשות? האם התעלמות איננה אופציה לגיטימית, או אולי פנייה למשטרה? הדעה שלי היא שאם את מותקפת, לך כקורבן אין שום מחויבות. את יכולה להגן על עצמך כפי שמתאים לך. גם אני משלבת כל מיני דרכים. לא תמיד אני עונה. היו פעמים שפניתי למשטרה, לפעמים אני מתעלמת, לפעמים צוחקת על זה, לפעמים אני מדברת עם חברה ובוכה. אין דרכים שגויות לנהוג כשאת מותקפת. מעולם לא אמרתי, עשו כמוני. ומה לגבי פרסום שמות התוקפים ופניהם? מצד אחד את מפיצה הודעות תוקפניות לקרובים וחברים של התוקפים, ומצד שני את לא מפרסמת שמות ותמונות בדף האינסטגרם שלך. לאורך הדרך למדתי הרבה, אבל מלכתחילה העמדה שלי הייתה שלא כדאי לפרסם ברבים את שמות התוקפים, כי צריך להתייחס לזה ברמה המבנית. זה לא עניין של אנשים ספציפיים. הנושא הוא אלימות מינית בחברה, לא הריב שלי עם בחור כזה או אחר. זו הרי בעיה גלובלית, לא אישית. אם מישהו שולח לי תמונה של איבר מין והערה נבזית, אני לא צריכה שכולם יכתבו לו כמה הוא אדם גרוע. הוא לא הנושא. הנושא הוא ההבנה עד כמה האלימות הזו נפוצה וכמה צריך שינוי. השינוי לא יבוא מהודעות לאדם ספציפי. זו הרי לא רק אלימות מינית ברשת. זה ברחוב, בבית, בבתי ספר, מקומות בילוי ומקומות עבודה. יש הרבה מה לעשות והכל קשור בהכל. זה נכון שבהזדמנויות שונות העברתי הודעות לקרובי התוקפים, אבל זה לא כמו לפרסם את השם בפני כל המדינה. זה משהו אחר. בחשבון שלי יש לפעמים יותר מ-300,000 צופים. שם אני לא מפרסמת שמות. כיום אני שולחת פחות הודעות אישיות. גם בעבר לא עשיתי את זה הרבה. אני לא יודעת אם אעשה את זה בעתיד. ובכל מקרה אני חושבת שזה בסדר אם קורבנות אלימות אחרות עושות את זה. עם ההתבגרות שלי אני מבינה שמה שיותר חשוב עכשיו הוא האופן שבו אנחנו מדברים ומקשיבים. חשוב להקשיב כדי להבין, לא כדי לענות. אני לא רואה דברים בשחור לבן ואני לא עושה את זה בשביל תשומת לב, אלא כדי לצעוד בדרך שתהיה גם בריאה וגם שימושית. למרות הטון המפויס של קלאסון, הדיאלוג עם חלק מהגברים שפונים אליה עדיין אלים ותוקפני, ולעיתים גם יוצא מגבולות האינטרנט. היא מספרת על גבר שהורשע במשפט על איומים לקשור ולאנוס אותה, על גבר אחר שהורשע מכיוון שעקב אחריה והטריד אותה במשך 9 שנים. אדם שלישי הורשע בגין התקפה נגדה ברחוב, ורביעי הופיע בדלת שלה בערב חג המולד, אחרי שבמשך זמן רב עקב אחריה, כתב לה, התקשר אליה והפר צווי הרחקה. כשהתחלתי את הפעילות שלי לא הייתי עדיין דמות ציבורית, היא אומרת, אבל עכשיו זה אחרת. במשך 2.5 שנים כתבתי בעיתון הנפוץ ביותר במדינות הנורדיות, דיברתי בתוכנית רדיו שהיו לה כ3 מיליון מאזינים, השתתפתי בתוכנית הטלוויזיה לרקוד עם כוכבים, שצפו בה כ2 מיליון צופים בכל יום שישי. הייתי בפלטפורמות הכי גדולות שיש לנו. אז עכשיו אני דמות ציבורית. המשמעות של זה היא שההתקפות נגדי יצאו מהרשת. היו איומי רצח, איומי אונס וחטיפה. קיבלתי אימיילים עם תמונות של כלי נשק. עקבו אחריי והגיעו אליי הביתה, ואנשים נעצרו והורשעו. אני מניחה שאישה צעירה המדברת על שוויון יכולה להיות מאוד מרגיזה. קלאסן אומרת שלצד המתקפות היא מקבלת גם תמיכה עצומה. יש לילות שאני באמת מפחדת בהם, היא אומרת, אז אני מזכירה לעצמי שזה אף פעם לא קל, אבל זה תמיד שווה את זה. לצד המתקפות האלימות נגדה התמודדה קלאסן בשנים האחרונות גם עם ביקורת נוקבת. ככל שפעילותה נהייתה ציבורית ומוכרת יותר, גברו נגדה טענות מסוגים שונים. היו שטענו שהיא משקרת. רבים טענו שהיא מוציאה דברים מהקשרם, מגזימה ומסתירה חלקים מהאמת שאינם מתיישבים עם התזות שלה. היו גם טענות על גניבה ספרותית ופרסום סמוי בכתיבה שלה. קלאסון פרסמה תשובה לטענות נגדה, והיא טוענת שהדברים הובהרו. היו שאלות על המתודות שלי ועל אופן העריכה שלי. טוב שעניתי והבהרתי את הדברים, אבל תמיד יהיו אנשים שלא אוהבים אותך אם את משמיעה דברים בציבור, ואלו תמיד ינסו בדרכים שונות לגרום לך להיראות כמה שיותר גרוע. זה חלק מהעניין, וזה קורה להרבה אנשים. לצערי, פעמים רבות אנחנו מפסידים הרבה מהשיעור, כי אנחנו מתמקדים במורה ומתלוננים עליה. היא מתלבשת לא נכון, היא שמנה מדי, רזה מדי, מכוערת מדי, יפה מדי. אנשים אומרים דברים חשובים, אבל הם לא נשמעים, כי מי שאמר אותם הוא מהמקום הלא נכון, המפלגה הלא נכונה, או מרקע לא נכון. ואכן, במובנים רבים הפמיניזם של לינאה קלאסון לא תמיד נשמע, והוא איננו דומה לפמיניזם השוודי המסורתי. קודם כל, הוא מתיימר להשיב מלחמה ומרים ראש מול התוקפנות המינית היומיומית, שנחשבה בעבר לנורמטיבית, ולחזות שלא ניתן למנוע אותה. זהו פמיניזם לא מתנצל, שאינו מפחד גם משאלות של מין, מיניות ומגדר. קלאסון מדברת על נושאים אלו ומנסה לדבריה להפיץ את העובדות, לא להטיף מוסר. ידע הוא כוח, היא אומרת. אני מדברת על מין ומיניות, על פורנו ועל התעשייה. אני מביאה סטטיסטיקה וספרות רלוונטית. אני לא מטיפה. כך אנשים יכולים לחשוב ולגבש את דעתם בעצמם. הפמיניזם של קלאסון הוא גם פוליטי, במובן שהוא עוסק בסוגיות של חוק ומשפט ובמאבקים חברתיים וכלכליים. היא השתתפה בקמפיין למען חוק ההסכמה השוודי החדש, המגדיר אונס כיחסי מין ללא הסכמה מפורשת ואקטיבית. כלומר, יחסי מין יכולים להיחשב אונס גם אם הקורבן לא התנגדה. קלאסון גם לוקחת חלק במאבקים פוליטיים שאינם קשורים רק בנשים, כאלו העוסקים בגזענות, כיפוח מיעוטים, הגירה ופליטות. אך הפוליטיות שלה איננה מפלגתית, והיא מסרבת להצטרף או לתמוך פומבית במפלגה ספציפית. היא מרבה לדבר על שאיפות כלליות לעולם נבון יותר, נעים יותר ואמיץ יותר. לקלאסון חשוב לשמור על המונח פמיניזם, אך היא נאבקת ברבות מהמשמעויות שהודבקו לו. יש הרבה אי-הבנות כשזה נוגע לפמיניזם, היא אומרת. יש הרבה גישות שונות ודעות על האופן שבו אנחנו אמורות להתלבש, ויש כאלה שבטוחים שאנחנו אמורות לגדל שערות ברגליים, להיות לסבית או לצבוע את השיער בצבעים משונים. יש כאלו שחושבים שלהיות פמיניסטית זה לכעוס ולסנוע גברים. זה לא נכון. להיות פמיניסטית זה להאמין שלגברים ונשים צריכות להיות אותן אפשרויות ושגברים ונשים צריכים לקבל יחס שווה. אני לא כועסת, וזה ברור לגמרי שאני אוהבת גברים מובנים. אני אוהבת אותם ומאמינה בהם. אני רוצה שהם ירגישו טוב וירגישו חופשיים. אני ניגשת אליהם ומדברת איתם הרבה. הפמיניזם שלי כולל אותם. אני רוצה בעבורם את החופש ליצור את חייהם בעצמם, ולהיות הגברים שאני יודעת שהם יכולים להיות. העניין הוא להגדיל אותם, לא למחוק אותם. החברה שלנו מחלקת אנשים לקופסאות צרות. מי שהוא מאצ'ו ואוהב מכוניות ושרירים, אין בעיה, שיהיה כזה. מישהו אחר צריך להיות חופשי להיות אחר. אני רוצה שגברים יוכלו לבחור, כי אני אוהבת גברים. אבל בקופסאות הצרות האלו הם יכולים להיות רק בצד אחד של הסקאלה. בפמיניזם שלי, השוויון הוא היכולת לעשות את זה יחד. לא נשים נגד גברים, אלא גברים ונשים. נערות ונערים שאומרים, להזזל עם הקופסאות, בואו פשוט נהיה אנושים ונצבע בכל הצבעים. ובכל זאת, האם את מגדירה את עצמך כחלק מזרם פמיניסטי מסוים? ליברלי, רדיקלי, סוציאליסטי? האם חשוב לך בכלל להגדיר את עצמך כפמיניסטית? אני לא חושבת כך על הדברים. אני לא מדברת במושגים האלו. אני מדברת על אדיבות וטוב לב ועל אומץ. אני מאמינה שזו התשובה לשאלות רבות ולא רק בסוגיות פמיניסטיות. אני קוראת לעצמי פמיניסטית כדי לא לנטוש את השם שהושמץ. מישהי פעם אמרה שאסור לתת לגברים ששונאים נשים להגדיר פמיניזם כנשים ששונאות גברים. זה משהו שאני רואה הרבה וחושבת שצריכים להילחם בו. אסור לתת לשונאים להגדיר מי אנחנו. כאחת הנשים שתמכו והובילו את הרעיונות של מי טו בשוודיה, לאן את חושבת שהמהפכה הגיעה? מה השלב הבא? אנשים דיברו. עכשיו אני חושבת שהגיע הזמן שהן יקבלו תשובה. אני מאמינה שהרבה גברים מוכנים לתת תשובה ולהיות חלק משינוי חיובי בעבור נערים, נערות, נשים וגברים. אני רואה את זה, מרגישה את זה ויודעת שזה אפשרי, כי יש יותר אנשים עם אהבה בלב מאנשים עם שנאה בלב. אחרי מיטו אי אפשר לטעון לא ידענו. אולי בעבר הם ידעו והתעלמו, אבל עכשיו אי אפשר. עכשיו מדובר בסולידריות, והרבה גברים מוכנים לקחת אחריות. אלימות נגד נשים איננה נושא נשי, זה נושא של כל מי שאכפת לו מנשים ואוהב נשים. רוב הגברים אוהבים נשים, אז אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות את זה יחד. וקלאסון מתכוונת לנשים בעולם כולו. בשנים האחרונות היא מסייעת לכמה ארגונים הפועלים במדינות שונות. זוהי מחויבות גלובלית בשבילי, היא אומרת ומספרת על ביקורים ברואנדה, מלאווי וקניה, קוסובו, סרביה ובוסניה, צרפת, אנגליה, יוון וגם ישראל, שבה היא ביקרה לפני יותר משנה בתל אביב, חיפה וירושלים. אני לא מעוניינת בעולם טוב יותר רק בעבור שוודים, היא אומרת. אני רוצה לדבר, להקשיב ולפגוש אנשים במדינות נוספות. אני לא יודעת מה טוב יותר בשבילכם, אבל כל אחת היא מומחית בהקשר הספציפי שלה, ותמיד אפשר להיפגש, לעזור וללמוד זה מזו. האם יכול להיות שאת מרחיבה את פעילותך למדינות נוספות, כי היא פשוט נדרשת פחות בשוודיה? כלומר, זוהי מדינה עם חקיקה פמיניסטית, ייצוג פוליטי שווה, חופשות לידה לגברים, ויחס שבמדינות אחרות אפשר רק לחלום עליו. יש שיתנו שבשוודיה המלחמה בעצם כבר הוכרעה. אני רואה את זה כסולם. השלב העליון הוא שוויון, כלומר, המקום שבו גברים ונשים שווים לגמרי בערכם, זוכים ליחס שווה, לאותן אפשרויות ולאותם תנאים חברתיים וכלכליים. כל דבר שהוא פחות מזה הוא רע מאוד. זה לא מספק להיות כמעט שם, ואף אחת לא צריכה לחגוג, כי מתייחסים אליה כמעט כאדם מלא. גם אם שוודיה נמצאת גבוה יחסית בסולם, היא עדיין לא למעלה. היא עדיין מתייחסת לחלק מבני האדם כשווים פחות, וזה עניין רציני מאוד. במקום להיות רגועים כי מצבנו פחות גרוע ממצבם של אחרים, אנחנו יכולים לקחת את זה לשלב הבא ולהאיץ תהליכים. אנחנו יודעים שהעולם מסתכל עלינו, ומה שאנחנו עושים כאן משנה. מדינות אחרות ובני אדם אחרים מסתכלים בשינויים שאנחנו עושים כאן, והשינויים מטפטפים למטה. חוק ההסכמה השוודי הוא דוגמה טובה, מכיוון שחוקים דומים נבחנים עכשיו בארצות נוספות. דוגמה טובה נוספת בהקשר זה הוא חוק הפללת לקוחות הזנות, שהתקבל לראשונה בשוודיה ב-1999, ומאז הלכו בעקבותיה מדינות נוספות, כולל האחרונה, ישראל. העבודה לא נגמרה. אין אפילו מדינה אחת שהגיעה לשכר שווה לגמרי. אין מדינה אחת שנשים לא נאנסות בה, שנשים לא מפחדות בדרכן הביתה או בתוך הבית. אף אחת לא חופשייה לפני שכולן חופשיות, ועד שמגיעים לשוויון מלא, אף אחד לא סיים שום עבודה. אימת הדושים, כתבתו של דיוויד סטברו, סטוקהולם. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.